אנחנו מתחילים פרק ג' בעמוד 19, נקרא עצות כלליות. הוא פותח בנושא שנקרא חיי אישות. פה מדובר על המערכת האינטימית. פיזית, שבין איש ואישה, האינטימיות בין איש ואישה, יש לה פן גלוי, שזה בעצם מגע הגופות. אבל בתוך דבר, האינטימיות הפיזית, היא אמורה לנוק, כן? יונקת, מאינטימיות פנימית. זאת אומרת, חיי אישות, מה שנקרא בלשון ההמון, יחסי מין, זה הביטוי החילוני. אין מושג כזה בחזל. בחזל זה רק יחסי אישות, שבדל תהומי, מהותי בין שני המושגים, בעוד שיחסי מין, הם מתארים את האקט החיצוני, הטכני, כן? בין איש ואישה. יחסי אישות, מתארים את הקשר ההוליסטי והמלא שמתבטא במגע הפיזי. לכן חיי אישות הם למעשה מציינים את פסגת האינטימיות שבין איש ואישה. גם האינטימיות הפיזית, כן? וגם את האינטימיות הנפשית העמוקה שיש בין בני זוג. אהבה עמוקה, אמון, קשר עמוק מאוד של מחויבות. כן? מתוך הקשר העמוק הזה של אהבה והאמון, מתוך זה, כן? אהבה דוחקת את הבשר. אהבה שבאה לידי ביטוי במובנים הרוחניים, הנפשיים, היא שואפת להתגלות גם במישור החיצוני. ממש כמו ביחסים שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שיש לנו מערכת יחסים אינטימית איתו, קיום מצוות, מחשבות שלנו, פונות אליו, עמידות שלנו, פונות אליו, אז הוא מבקש את הקשר איתנו גם ברמה הפיזית, ונתתי מטר ארציכם באיתו. הדברים תמיד שורים אחד לשני. כשאנחנו מדברים על יחסי אישות, זה יונק מן הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אשתו ודבק, ואת אביו ואת אמו ודבק באשתו. איש, אשתו. יחסי אישות זה איש ואישה. זה לא יחסי מין או תאוות בשרים. הפעם זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. מה הכוונה? קודם כל זה עצם עצמי. קודם כל האישה הזו, אני והיא, זה נשמה אחת. עצם עצמי. רק אחרי שאני מזהה שהיא עצם עצמי, רק אחרי שאני מזהה את האינטימיות העמוקה הזו, שהאישה הזו בעצם היא החצי השני שלי, אחרי שהאינטימיות הזו מתחוללת במישורי הרוח והנפש, אז היא מתבטאת במישור הפיזי. היו לבשר אחד, שזה כבר המגע של הבשר. זה למיתו של דבר, חיי אישות, מיטבם. קודשיה בריחו, השכינתי. גם בית המקדש, שגלילו את הפרוכת לפני עולי הרגלים, שלושה רגלים, כשהיו עולים עם ישראל לבית המקדש, היו גוללים את הפרוכת ומראים לעם ישראל, ראו את חיבתכם לפני המקום. ומה ראו עם ישראל שם? ראו את הקרובים, מאורים זה בזה. וכשנכנסו שבאים, כשנכנסו מחריבי בית המקדש למקדש וראו את הקרובים, ככה, הם צחקו. איך יכול להיות? מקום כזה קדוש, מה זה הדבר הזה? כי הרומאים, הם לא מבינים מערכת יחסים פיזית בין איש ואישה, שמקורה הוא בנשמה. הם לא מבינים דבר כזה. אצלם זה הכל גוף. אצלם הכל זה לחם ושעשועים. אצלם הכל זה תענוגות. אצלם הכל זה אכול ושתו כי מחר נמות. אצלם כל דבר הוא מתרגם ברמה הפיזית, ברמה היצרית, ברמה הדמיונית. אז איך יכול להיות? הם טוענים שיש להם אלוקים אינסופי וזה וזה. ובתוך בית המקדש, דמות זכר ונקבה, בתוך קודש קודשים. זכר ונקבה מאורים זה בזה. אלה פלאים. אז כמו שזה מופיע ברמה של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כן? שיש לנו איתו יחסי אישות, אנחנו קשורים אליו ברמה הרוחנית, אנחנו קשורים אליו גם ברמה החיצונית של הגילויים שלו, כן? אנחנו מקיימים את מצוותיו, אנחנו אוהבים את ארצו, אנחנו אוהבים את תורתו, את מצוותיו. יש לנו תוך חיי אישות זיווג. זיווג. אנחנו מזדווגים עם הקדוש ברוך הוא. שלומדים תורה, אנחנו מזדווגים איתו בזיווג רוחני, שכלי. עכשיו מתעמקים בסוגיה, מה אומר רשי, אומרים תוספות, זה זיווג רוחני. אחרי זה אנחנו גם מתנהגים בצניעות, ביושר ובחסד כלפי הזולת. זה זיווג נפשי. אחרי זה מקיים מצוות, זה זיווג מעשי. זאת אומרת, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מופיע בכל הרמות. לא רק ברמה אחת. ויחסי אישות זה הסיפור. לכן זה נקרא חיי אישות ולא חיי, כמו שאמרנו, מין או משהו, משהו כזה, שזה מאוד מאפיין את התרבות החיצונית, תרבות החולין, כן, וכן הלאה. שיר השירים, שלמה המלך, איזה תיאורים, איזה תיאורים. אמר רבי עקיבא, כל השירים קודש. שיר השירים, קודש קודשים. למה נקרא קודש קודשים? כי זה הקודש שבחול. יש קודש, שזה הקודש בפני עצמו. כלשון בעלי הסוד, קודש, מילה בגרמי הוא. הקודש זה משהו עליון, שמימי. קודש, מילה בגרמי. הוא מתאמן משם, הוא מתפשט, ונקרא קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה לשון נקבה. קודש זה לשון זכר. זה מבטא איזה עולם עליון, שמימי, רוחני, מנותק, מאוד מאוד. זה נקרא קודש. אבל קדושה, זה אחרי שהקודש יורד לעולם הזה, הוא מזדווג איתו. הוא ברכך השם בכל מעשי ידיך. אתה עושה מעשי יד, אתה עושה מעשים. אתה חורש, אתה עושה מעשים. והקדוש ברוך הוא מברך את זה. הממד העליון, קודש, הוא יורד לתוך המעשים שלך. זה נקרא זיווג, זה יחסי אישות. זאת אומרת, שאנחנו עושים פעולה, כל פעולה שהיא, אנחנו, כל פעולה של חולין, אתה עובד לפרנסתך, לא יודע, מה שלא תעשה, אוכל, שותה, ישן. אם בזמן שאתה עושה את הפעולות האלו, אתה מכוון בהם לשם שמיים, יש פה זיווג. באותו רגע, יש חיי אישות, בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ומהזיווג הזה, יוצאים צאצאים. זיווג זה. רק שאנחנו צריכים לקשר את הצד העליון, גבוה, את הצד הנמוך, התחתון, מהזיווג הזה יש לידה. יש לידה. הרבה, הרבה ברכה. וברכך השם בכל מעשי ידיך. יש הרבה ברכה. הסוד הזה של זכר ונקבה, הוא באמת חובק עולם, כמו שאמרנו. קיים גם בעולמות העליונים, בין המידות העליונות, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, קודשיו ראשונתי, ו... הוא קיים גם בעולמות התחתונים. הכל זכר ונקבה, שמיים וארץ, וכן הלאה וכן הלאה. הכל זכר ונקבה. שתיים, שתיים באו לתיבה, זכר ונקבה. כן? איש ואשתו באו. כל הרעיון הזה, כן, של זכר ונקבה, הוא מתכנס פה לסוגיה שבה אנחנו עוסקים, ביחסי איש ואישה. אז כמו שאמרנו, יחסי אישות זה ביטוי של קשר אינטימי, פנימי ועמוק. מאוד מאוד. כאשר אנחנו באמת מביאים את הביטוי, את יחסי אישות, כן? מתוך קשר פנימי, נפשי ועמוק, אז יחסי האישות בעצמם, הם לא מחזקות את היצר הרע. אדרבה. הן מעמיקות את הקשר הנפשי. זה סוד גדול. כאשר יחסי האישות נעשים בלא קשר נפשי, אז יחסי האישות בעצמם, הם מורידים את הזוג. מורידים אותו לתוך בהמיות, לחומרנות קשה, וגם לסכסוך. מה שקרה עם אמנון ותמר. שם הוא התאווה לה תאוות בשרים. מה כתוב לאחר מכן? אחרי זה הוא זורק אותה. הפסוק אומר שהוא שנא אותה בסוף שנאה יותר גדולה מאהבה שאהב אותה בתחילה. אז אפשר להגיד שהוא שנא יותר מאשר הוא אהב. אבל אפשר להגיד שהמם זה מם מתוך. למה הוא שנא אותה כל כך? מתוך האהבה שהוא אהב אותה בתחילה. איזה אהבה זו הייתה? אהבת בשרים. שאיש אוהב את אשתו אהבת בשרים, ואין מעבר לזה כלום, אחרי הקשר הפיזי מתפתחת שנאה. עד כדי כך. אמנון ותמר. כן, זה אמנון ותמר. מזה נגזר עוד דבר. ככל שהקשר האינטימי, הוא נובע ממקומות יותר עמוקים, הוא ביטוי של קשר פנימי עמוק, שמתלבש בחיצוניות. ככה גם יחסי אישות, הם מלאים בחסד. לא שונה מחסד פשוט שאדם עושה. אדם עושה עם חברו חסד, עוזר לו בדבר כזה או אחר, כן? יחסי אישות זה חסד שאין כדוגמתו. בתנאי, והם באים מאהבה פנימית עמוקה. אומנות החסד. מה שאומרים חזל לגבי התרנגול, לומדים דרך ארץ מתרנגול, מפייס והדר בועל, כך כתוב, תרנגול, מביאים איזו שיחה בין תרנגול לתרנגולת, לפני שהתרנגול הוא מפרט התרנגולים, יש שיחה ביניהם. הוא מדבר איתם בצורה מאוד כזו, אם אני אקנה לך ככה, ואני אקנה לך ככה. אומרים חזל, צריך קודם לפייס, למדנו על פיוס, אדר בועל, מפייס ואדר בועל. ברגע שאדם לא מפייס את אשתו, ופיוס, פירוש דבר, זה שלום פנימי עמוק. זה לא רק איזה, בסדר, אני אעשה, בסדר, אני אוהב אותך, בסדר, בסדר. לא, זה לא. מפייס, פירוש הדבר, מגיעים משלום עמוק. זה פיוס שתוצאותיו זה חיבור פנימי עמוק. מפייס ואדר בועל. וצריך זהירות. גם בהדרכות של זוגיות, לא פעם, אתם תשמעו, שמייעצים לא להיות ביחד, כאשר אתה והיא לא בשלום. כי יכול להיות שהתוצר, לא רק הנפשי, כמו שאמרתי מקודם, גם התוצר הביולוגי, אם יצא מזה ילד, הוא יהיה ילד של מריבה. יש בני 9 מידות, מה שנקרא, תולדות של כל מיני מערכות יחסים מקולקלות בין איש ואישה. זה נקרא בני 9 מידות. כגון אדם שנמצא עם אשתו וחושב על מישהו אחר. והיא חושבת על מישהו אחר. זה מה שנקרא 4 דעות במיטה. הילדים שיהיו להם יהיו בני תמורה. ילדים שכל הזמן בוגדניים קוראים לזה. בוגדניים. ילדים. הם יגדלו. לא יכולו להיות נאמנים, לא לבוס שלהם, לא לזולת. ודאי וודאי לא נשותם. שאנחנו לא אומרים שאי אפשר לעזור בתשובה. לא אומרים שיעזור בתשובה. כן? שיעזור בתשובה. אבל יש לך בייס לא כל כך בריא. אם ההורים בשעה הזו, הכל כך מיוחדת ואינטימית, כן? הם דיברו אחד בפה ואחד בלב. בעצם המשיכה היא חומרית בלבד. אבל בלב הם פרודים. התוצאה תהיה זרע של פירוד. יכול להיות איש מחלוקת. אדם שחולק, אדם שביקורתי מאוד, כל מיני דברים. דברים לא פשוטים. יש בני נידה, יש כל מיני, יש תשע בני, כן? בני תשע מידה זה נקרא. ולכן חשוב מאוד שיחסי אישות הם בעצם יהיו השתקפות, הקשר הפיזי, הוא בעצם יהיה השתקפות מדויקת של האהבה הפנימית. סופר לרב כהנא, אחד מהמוראים, גדולי המוראים, הוא היה איש גדול גוף. גדול גוף. והוא הסתנן פעם אחת מתחת למיטת רבו. זה כתוב בגמרא, מה אני יכול לעשות? זה הופץ, זה הותר לפרסום. ואותו רב כהנא, הוא נכנס בדרך למיטה, הוא היה אדם גדול בגופו. ושהוא היה נושם, אז הבטן שלו הייתה עולה חצי מטר למעלה. הוא נכנס מתחת למיטה של רבו, מיטת רב כמדומני. כאן הרב. בזמן שרבו היה עם אשתו. רב כהנא מתחת למיטה, מאזין, קשיב, קולט, מה קורה כאן? אבל הוא נושם, צריך לנשום, כן? הוא ניסה לא לנשום, אבל לא הצליח. אז שהוא נשם, הבטן נלטה. אז המיטה זזה. אז הרב שאל, מי שם בפנים? מי שם למטה? אז הוא אומר, כהנא. מה אתה עושה שם כהנא? משיב לו כהנא, רב כהנא, תוריי וללמוד אני צריך. מה אתה רוצה ממני רב? תגיד לי, כאשר אני שואל אותך שאלה בבית מדרש, למה התכוונת שאנחנו לומדים יחד, אני חוקר אותך ושואל אותך ומקשה עליך, אתה כועס עליי? לא, אני רוצה ללמוד, אני שואל אותך שאלת. והתשמי שלך זה לא תורה? אני באתי ללמוד תורה. מה לי סוגיה בבבא מציע? מה לי תשמי של רבי? מה ההבדל? ארבעה. זה תורה הרבה יותר גדולה. זה קודש קודשים. כל השירים קודש. ושיר השירים קודש קודשים. רב, רבי המתוק, אתה הבנת? אין הבדל בין לימוד התורה שאתה מלמד את בית המדרש, לבין לימוד שמלמד אותי בחדר המיטות. ממש לא. זו אותה תורה? זה עד רבה. זה התורה בהתגלותה, במקומות שלכאורה שם שורר היצר. הכי קשה, הכי נורא. על מה נפלו בני האדם? על מה היה המבול? ששימשו כל אחד עם שאינו מינו על ניאוף. על מה? הדברים הנוראים ביותר. זה התרחיש הכי מסוכן שקיים במציאות. מגע בין גוף של איש לאישה. במקום הזה, מתרחש קודש קודשים. רב, את הדבר הזה, אני לא מוכן להפסיד. אתה יכול לצעוק עליי. אתה יכול להחרים אותי. אשראי שנתפסתי על דברי תורה. אין לי שום בעיה. אתה יכול לחוס עליי. אבל אני את התורה שלי כבר קיבלתי. ראיתי איך אתה מפעס את אשתך, שמעתי? שמעתי את הדיבורים שלכם תוך כדי. זה הכל חסד. איפה אני יכול לקבל תורה כזו? מה ספרים? גדול שימושה מלימודה. יש לה דבר גבול? גדול שימושה מלימודה. מי יגיד לי עד לכאן זה שימוש? אולי גם התשמיש הוא שימוש? אחד, לא כל אחד רשאי... במקום הזה. כמובן, אדם כמו רב כהנא, שהוא רוצה לדעת, הוא באמת ראוי לדעת, הוא לזה שואף, לברר עד לאן הקדושה מופיעה. אני רואה אותך בית המדרש רב. בית המדרש שאתה קדוש, אתה ממש קדוש. גם שאתה אוכל את הקדוש. גם שאתה עוסק במסחר הקטן שלך, אתה קדוש, כן? שלך איזה מקולת. באמת, אתה ממש מתנהג בהגינות, כן? כלפי הלקוחות. אתה לא עושה כן? לא תרמית ולא עוול ב- 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 בעסקיך, אבל איך אתה שם, שם, שם? בחדר המיטות, בתת, ולפעמים זה בתו, חדר המיטות, שם מתים, או ששם נולדים מחדש. בחדר המיטות, קודש הקודשים קרוי חדר המיטות, בלשון הנביאים, ספר מלכים, אומר רשי, כן? חדר המיטות, יש ביטוי שם, חדר המיטות בסוג, אומר רשי קודש הקודשים. קודש הקודשים זה חדר המיטות של הקדוש ברוך הוא, בעם ישראל. אז זה הסיפור לרב, כן? ומכאן, הייתי רוצה לומר, שחיי האישות של בני שישה, זה תורת הנסתר. זה שפה מאוד, מאוד מיוחדת. איזה שפה זו? זה שפת אהבה. אם אתה אוהב את החבר שלך, כל אחד שיש לו חבר טוב, באמת טוב. שימו לב איך הם מדברים ביניהם. כשאתה רואה אנשים אוהבים מדברים, אתה עכשיו כאילו בחדר מיטות. אתה רואה, הם מדברים, אפילו במגע. אחי, וזה אחי, וגם כאן. אתה רואה? המגע הפיזי, אתה מרגיש שהוא כולו יונק מאיזו אווירה פנימית של אהבה ביניהם. איזה עדינות. מעט זה, אתה יכול לשמוע לאנשים מדברים, ואתה רואה שהמגע, המגע במישור הגלוי, הוא לא ינק מאהבה פנימית עמוקה. וכשאנחנו רואים אנשים אוהבים מדברים, אנחנו לפעמים קצת נבוכים. קצת נבוכים. יש מבוכה. כי שפת אהבה היא לא מוכרת לנו כל כך. אנחנו גילים שפות אחרות. שפה אדם, אנחנו לא גילים לזה. זו שפה מאוד מיוחדת. אנחנו גם לומדים לכבד אותה. כשאנחנו רואים אנשים אוהבים מדברים ביניהם, משהו בנו מתעורר לכבד. אנחנו מכבדים. לראות איך פלוני מדבר עם אשתו. אמרתי לכם שאפשר לראות פה ברחוב עדיין את בני ה-90, 92, 3, 4 ו-5, אלו שעדיין הם זוג, שאחד מהם לא נפטר, או שניהם. תראו את הזוגות שהולכים פה. לפעמים. זה מביך. לראות את היד ביד הזה. זה לא היד ביד של עובד זר. אני לא מזלזל בעובדים זרים. אבל היד ביד שמחזיק את אשתו, שהיא כולה מסוכרת, כבר עוד מעט כבר לא נשאר לה כלום. ובקושי זזה, פנים נפוחות, והוא יד ויד כזה, עם חיוך על הפנים, בעדינות, בחמלה, הולכים ביחד ברחוב. ומי ממש נבוך מזה? זה כמו, כאילו היית רב כהנה, ורב, תסתכל על זה. זה אינטימיות בהתגלות. יש כל מיני צורות של אינטימיות. יש חדר המיטות, אבל יש גם הצורה שזה מתבטא. יחסים גלויים של אדם וחברו. זה מדהים לראות את זה. ברוך השם שיש לנו רשות להסתכל על זה, זה לא דבר שהוא נעשה בחדרי חדרים. הוא נעשה מולנו, פה ברחוב. אבל כדאי לשים לב לזה. כדאי לשים לב. אני אוהב להתבונן ברב ביגון. רב ביגון, בצורת התנהגות שלו, גם בצורת הליכה שלו, כל שכן בצורת הדיבור שהוא מדבר עם אנשים, שהוא מדבר עם מישהו, שימו לב, הוא אף פעם לא מתפעל. אין אצלו, כן, מה, כן, 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 יש לו, זה שפה פנימית, זה שפה של חירות פנימית. אתה רואה אדם כזה מתנהג, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה. אפילו שהוא מגרד את הראש, לפעמים מגרד לו. אז איך אנחנו מגרדים, שמגרדים לנו יותר מגרד לנו בראש? רבי גון. מחזיר את היד בעדינות, ככה. זה כל כך אינטימי. זה שפה פנימית. זה, זה, זה נס שמותר לנו להסתכל על זה. זה נקרא שימוש. אתה מסתכל. וזה לא משנה אם הוא מדבר. עם הפשוט שבבני אדם, או עם ביבי נתניהו, זה לא משנה. עם ביבי יבוא, ולא פתאום. ביבי, שלום, ביבי. שלום, אני רוצה לגעי. נגיד לו בשפה שלו. מחייך אליו. נו, הוא חושב שיש לך את הזכות לבקר בבית המדרש, שעוסקים בו בתורת ארץ ישראל. הוא חושב, כן. יושיב אותו במקומו, יאללה אותו לדבר כמה מילים. הכל בנחת, כל. זה אופייני למערכות יחסים פנימיות. זאת אומרת, הרב ביגון הוא לא רק הוא. באופן כללי, כולנו מכירים אותו, אז אני משתמש בדמות שלו. הרב ביגון הוא מתייחד עם עולמו הפנימי. זה סוג של יחסי אישות. יש לו יחסי אישות עם נשמתו, עם העולם הפנימי שלו. אנחנו רואים את זה. יש כאלה שמבינים את זה ומתעכבים להתבונן. אסור ענה והראה את המראה הנורא הזה, הגדול הזה. מדוע בוער הסנה ולא קל? רואים אנשים כאלה שמתייחדים עם עולמם הפנימי, עם השפה המיוחדת, שפת הגוף המיוחדת שלהם, שפת הדיבור שלהם, המבט. אנחנו מרגישים שאנחנו נכנסים לפני ולפני. לא כל אחד מבין את השפה הזו. אנשים שלא מחפשים את העולם הפנימי, הם עדיין חושבים שאנשים מסוגו של הרב ביגון, הוא איתי, וזה לא מעניין, והוא לא מבריק, והוא לא מטביע את הסל, כן, כמו מי יודע מי זה. הוא כזה, הכל נעשה אצלו לאט לאט. אין לו שיעורים של הרב ביגון, תשמעו את. הרב ביגון, הוא אומר איזה דברי סוד גדולים, תגידו לי. הוא אומר איזה דברי סוד גדולים. הדיבורים שלו פשוטים, נכון? תשימו לב לדיבורים שלו. דיבורים פשוטים. מה, הוא מתעמק, כפי שאנחנו התעמקנו פה עכשיו, להתחיל להסביר את כל... מה שלו? איך הוא היה מעביר את השיעור הזה, הרב ביגון, שהיה מדבר לחיי אישות? ואיזה מילים הוא היה בוחר? מילים מאוד צנועות, מדויקות מאוד, ענייניות מאוד, אמיתיות מאוד, אבל לא היה מוסיף אליהם כל מיני תוספות כאלה, ברקים ורעמים, חידושי חידושים, אני יודע, דברי אגדה מופלאים שאוזן לא שמעתה מעולם, הוא יגיד את מה שכולנו יודעים. רק מה כל ההבדל? הוא יגיד את זה מהלב. לכן הוא לא צריך להיות מבריק. מי שמדבר מהלב יכול גם להגיד, הוא גא, וכולם, ילד קטן. אם עכשיו יבוא ילד קטן לפה, וישחק פה על הרצפה, כן? ויעשה פו פו פו. מי יותר מעניין? אני הוא. הוא גונב את ההצגה מיד. הוא אמיתי. הוא אמיתי. כשאדם הוא אמיתי, הוא יכול להגיד דברים נורא פשוטים, אבל אנחנו נקבל אותם. זה לא שלא שמענו את הדברים האלה. קראנו אותם בספרים, ושמענו מישהו כבר אומר את זה. אבל לא שמענו מישהו אומר את זה כתינוק בן יומו. לא שמענו. זה לא שמענו עדיין. לכן כדאי לשים לב לאנשים האלה. אם אנחנו צרכנים של תרבות המערב, לא נדע להתפעל מהדברים הפנימיים. לא נדע. אנחנו נעדיף תמיד את הפריים טיים, את התוכנית הזאת שלה. הכל נוצץ, הכל זוהר, הכל מושך, הכל חושני מאוד. לא נדע להעריך את הגירות שהחתול מגרד את הראש עם הרגל. לא נדע כמה חוכמה יש בתוך הפעולה הפשוטה הזו. לא נדע את סוד הגלגול של הציפור בתוך החול, שהיא עושה כך עם הכנפיים. נחשב סתם היא עושה, לא נדע. זה דבר כך אמיתי. לא נתפתה להתבונן על מהלכה של הנמלה. לאן היא הולכת? מה היא סוחבת בפיה? לאן היא סוחבת את זה? מה משקל השיבולת הזו? לעומת משקל הגוף שלה? זה לא יעניין אותנו. כי אנחנו בחוץ. אנחנו בנינו עולם אלטרנטיבי לאמת. כשאדם חי בתוך עולם הדמיון, קשה לו להתפעל מאוד מהאמת. ביחסי אישות, שהם באים מפנימיות, גם בחיצוניות שלהם הם אמת. לכן רב כהנא לא מפחד. הוא יודע שאם הוא יראה את הדבר הזה אצל רבו, הוא יצא משם יותר קדוש. מידותיו יותר ישתפרו. קרבת אלוקים שלא תתעלה. למה? כי הוא רואה קרבת אלוקים פה. הוא רואה בו והיו לבשר אחד. כן? הוא רואה פה נשמה וגוף נדבקים ביחד. נשמה וגוף נדבקים. נשמה וגוף. המגע הפיזי זה בעצם אהבת הנשמות ששואפת לבטא את עצמה בכל הרמות. הנשמה רוצה לגלות עצמה בכל הרמות. היא רוצה לגלות עצמה ברוח, במחשבות של תורה, בנפש, במידות של תורה, במעשים, במצוות. ככה זה, זה דרכה של נשמה. ברגע שהאהבה היא עמוקה ופנימית, שואפת לגלות את עצמה בממד החיצוני של המציאות, שמה מתרחש מעשה האישות. שפה מיוחדת מאוד, שיכולה לצמוח רק ממקום שקדמה לה אהבה. אז בואו נראה באמת בפסקה שלנו, רק לפני כן רק נאמר, בחיי אישות, אתם תתחתנו עוד מעט, וכל אחד יבין על מה אנחנו מדברים, עזרת השם. בחיי אישות אין מסכות. זה אחד המקומות, ששם האמת מדברת. זאת אומרת, אם אין קשר נפשי, בדרך כלל, קודם כל האישה, אבל גם הגבר מרגיש את זה, אם אין קשר נפשי, משהו לא הולך. עכשיו, אצל גברים, מה שקורה הוא, שגם שהקשר הנפשי הוא דל, גם שהוא חטא כלפיה, גם שהוא רב איתה, הוא דורש את זה מבחינת היצר. יש מה שנקרא תאווה. תאווה. הגבר, תאוות המין אצלו, היא חזקה יותר. זה לא מסונכרן, החשק המיני והחשק הנפשי, הוא לא מסונכרן. גבר צריך לעבוד על זה. זה נקרא מפייס ואחר בועל. הוא צריך לעשות פעולות של פיוס. אצל נשים זה מסונכרן, זה דיגיטלי. זאת אומרת, אצל אישה אין יצר בשרים נפרד מקשר נפשי. זה הולך ביחד. ביחד. אבל מעשה התשמיש בדרך כלל הוא לא יכול להתקיים. בשלמות, בהסכמה עמוקה, אם בני הזוג הם לא קרובים נפשית. אצל אישה זה הרבה יותר חזק. עד כדי שהיא אפילו מרחיקה, יכולה להרחיק. תשימו לב, בין ארי ולוויה, מה קורה? בכלל בעלי חיים. כשלוויה מגיעה לעונת היחום שלה, מריחים את זה. הארי המריח. הוא מתקרב, אבל זה לא אומר שאם היא נמצאת בעונת היחום, והוא נמצא בעונה שלו, זה לא אומר שזה יקרה מיד. עכשיו הוא צריך לכבוש את ליבה. הוא חייב לעשות מהלך של חיזור שיכול לארוך בין חצי שעה לבין יומיים שלושה. עד כדי כך. זאת אומרת, הנקבה היא הרבה יותר רגישה ודורשת מילוי של תנאים הרבה יותר מורכבים, תנאים פיזיים, תנאים נפשיים, נקבעת האדם, תנאים רוחניים, כדי שהיא תוכל לפתוח שערי. זאת אומרת, הפתחי לי רעייתי, תמתי יונתי. זאת אומרת, את רעייתי, את יונתי, את תמתי, פתחי לי. תשכנע אותה. שהיא תמתך, שהיא יונתך, שהיא רעייתך, תפתח לך. אבל אם אתה לא תשכנע אותה, לא במילים, במציאות, שהיא יונתך, רעייתך ותמתך, לא תפתח לך. לא תפתח. כתורה. היא תקטור את עצמה, היא תקשור את עצמה. ובדברים האלה יש מורכבות גדולה ביחסי אישות של אנשים נישואים, צריך להבין. מערכות יחסים, לצערנו הרב, זה לא איזה משהו, דוגמה למופת. ולא מצליחים להגיע למקום הזה, מתוך קשר פנימי. ואז לפעמים שזה נעשה מתוך כך, האישה מתרחקת אחרי זה כפלי כפליים, והאיש מרגיש אחרי המעשה, ויסנאיה, שנאה גדולה יותר מאהבה אשר אהב אותה בתחילה. כאשר הקשר המיני הוא לא נעשה מתוך החיבור הנפשי והרוחני, אם בכלל הוא יבוא לידי מימוש, אבל גם אם הוא יבוא, התוצאות שלו יכולות להיות קשות. אין מסכות בדבר הזה. אין דברים ששם מסכות, אני ואתה מדברים. כן, למרות שאני לא חבר הכי טוב שלך, אתה עונה לי, וזה, זה אפשרי, זה אפשרי. אבל כשמגיעים לשם, נדרשת אמת מאוד מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, חיי אישות, בואו נראה את זה בפנים. זה יכול להיות הקדמה טובה למה שנקרא עכשיו. זכור, אין הם עילת הנישואים. יש אנשים חושבים, מיוחד אנשים דתיים. אני אדם דתי. אני לא יכול סתם עם בחורה, אני צריך להתחתן, כדי שזה יהיה מותר. אז אני אתחתן, יהיה מותר לי. אני אשיג מבוקשי, על פי דעת משה וישראל. אני כל כך משתוקק לבחורה הזו, אני פוגש אותה, משתוקש אותה. אני מכיר אותה קצת, היא בעיקר מושכת אותך, מבחינה חיצונית, באמת נאה. לא זולה, אבל נאה. מבחינה נפשית, בסדר גמור, מבחינה נפשית, בסדר. אנחנו מדברים, שוחחים, לא תמיד מסכים על כל דבר. יש לנו פה ושם טקלים בשיחות, אבל בסדר, יפה. לא כדאי בגלל זה להפסיד את היופי שלה. מבחינה רוחנית, כן, כן, היא לומדת מכון נורא, אני מכון מהיר. היא שומעת הרבנים שאני שומע. לא שאנחנו בדיוק מדברים על הדברים, אבל פה שאנחנו מעלים איזה רעיון, קוראים לפעמים באורות התשובה, כן. אבל יפה, יפה. ואז מגיעים מתחת לחופה. אם היה לי ברומטר, שהייתי יכול למדוד איתו, מה מפלס המשיכה הפיזית? מתחת לחופה אני אדבר כרגע. מה מפלס המשיכה הפיזית? כמה? מ-1 עד 10? משיכה נפשית? שוב, להבין, משיכה נפשית זה משהו מאוד מדויק. משיכה נפשית, מה הפירושה? עד כמה? מה?
רגש?
לא. זה, זה, זה מתבטא בסוף ברגש. אבל מה זה משיכה נפשית? צריך לדייק בזה. זה נכון, זה כבר מתקדם יותר, יותר מזה. מה זה משיכה, מה היא מתבסס, אמורה להתבסס משיכה נפשית? משיכה נפשית, נפשית אמורה להתבסס על ודאות ש, של בניין משותף. כלומר, התכונות שלה והתכונות שלי, שהן מתרכבות, בתוך הפגישות, שהתכונות שלה ושלי מתרכבות, אני מרגיש תחושה של בניין צומח. אני מרגיש בתוך הפגישה עצמה, שאנחנו, היא שמה לבנה, אני שמה אריח, היא שמה לבנה, משהו נבנה. זה נקרא התאמה נפשית. התאמה נפשית, לכן מברכים מתחת לחופה, שתזכו לבניין עדי עד. מה זה בניין עדי עד? יהי רצון שהקשר שלכם הוא קשר שמפגיש שתי יסודות של בניין. אתה נותן את זה, היא נותנת את זה, ודברים הולכים ונבנים. אבל שהקשר שלכם לא יהיה קשר כזה, שאתם מזמנים יסודות סותרים מדי, או דומים מדי, כי בשני המקרים אין בניין. אם אני מתחתן עם הקופי שלי, אין בניין. אני מתחתן עם עצמי. כך אמרו לי לא פעם, כמה שידוחים, הפגשתי כמה בנים ובנות, אז היו כמה שאמרו לי אחרי הפגישה, הם מאוד נהנו לפגש, אמרה לי הבחורה, אבל הרגשתי כאילו אני פוגש את עצמי. זה ממש אני. הכל זבול. כל מערך הרגשות שלו זה אותו דבר. המידות, סליחה, כמו שלי. אני פוגש את עצמי. בהתחלה זה נורא נחמד. הרגשתי שאני פוגש את עצמי. לא בשביל זה אני מתחתנת. אני רוצה לבנות. אם היינו לוקחים ברומטר, ומסתכלים מתחת לחופה, מ-1 עד 10, כמה המשיכה הפיזית, כמה נמצא היסוד של ההתאמה הנפשית, כפי שהסברת כרגע, כמה יש התאמה רוחנית, כלומר, הם מסתכלים לאופק אחד, וחותרים אליו יחדיו. התאמה רוחנית, אופק, התאמה רוחנית. מחשבות, שאיפות, מטרות וכו'. אם הם לוקחים ברומטר, היינו רואים הרבה הפלא, שהמשיכה הפיזית, בהרבה מקרים, היא הדומיננטית ביותר. היא במקום 8. במיוחד שהתאווה היא סוערת, מכיוון שעדיין זה לא התממש. הם מכירים 3 חודשים. ביום ראשון שהוא פגש אותה, הוא מתאווה לה, וזה עדיין לא התממש. יש פה מפלס מאוד חזק. המשיכה הפיזית היא 8. המשיכה הנפשית יכולה להיות 4-5. עכשיו, נדמה לו שהוא נמשך אליה נפשית, אבל למעשה מתאווה לה. איך אנחנו יודעים? כשהוא יתחתן, והיא תתחיל באמת, התכונות אחרי שהוא יקבל את שלו, ואז הוא ייפגש איתה כמות שהיא, עם התכונות הנפשיות שלה, יתחילו חיכוכים. כי לא באמת הם בדקו את ההתאמה הנפשית. אם היו בודקים את ההתאמה הנפשית, והם מודעים אליה, תשמעי, את מסודרת ואני מפוזר. אני מתכוון להשתמש בתכונה שלך כדי להשתפר. נסתכל על הסדרים שלך, מדי פעם תוכיחי אותי בעדינות על דבר מסוים, זה יבנה אותי. לאדם הזה לא תהיה הפתעה למחרת יום הנישואין. כי כאשר היא תאמר לו שאי אפשר לשים סנדל אחד פה וסנדל שני שם, ואי אפשר שהגרביים שלא מריחות טוב יהיו זרוקות בסלון, הוא יקבל את זה בשמחה. כי הוא בנה על זה. הוא בנה על זה שההתאמה הנפשית הזו ביניהם היא תקדם אותו. אז גם כאשר שכחה סערת התאווה אחרי הלילה הראשון, והם מתעוררים בבוקר, אז הוא יודע שהוא לא התחתן רק עם הגוף. הוא התחתן עם הנפש, עם ההשלמות הנפשיות. הוא התחתן עם שאיפות ומטרות רוחניות, השקפת עולם, שביחד הם יחזקו אותה, ויצעדו אל המטרות המשותפות. אז אין בעיה. אבל פירום, זה לא הולך כך. כדאי, אגב, אפשר להיות מודע, ולבנות את הקשר, בצורה מאוזן יותר. משיכה פיזית ומוד. עד כמה ביררתי את ההתאמה הנפשית? אני רוצה לברר אותה על יסודות של בניין משותף. האם ביררתי את המשיכה הנפשית על יסודות של בניין משותף? איזה תכונות יש לה? איזה לי? מה אני יכול להיות נתרם? מה שונה באופן שלא ניתן לגישור? מה דומה מדי? האם עשית את הבירור הזה והרגשת שעדיין המשיכה קיימת? ומעניקה לך את אותה תכונה נפלאה של בניין משותף עדי עד? אפשר לעשות את זה באופן מודע. הנה, עכשיו אני אומר לכם. שלב שאתם יודעים את האמת. כל מי שעכשיו יצא עם בחורה, טוב שיבדוק את 3 הפרמטרים האלו, ולא יזניח את הנפשי ואת הרוחני, גם אם ניכר שהם קיימים באיזה מידה, אבל לעומת המשיכה הפיזית, הם זניחים. מה שזה גורם, כשוח הסערה המינית, אחרי זה מתבלטים הניגודים שלא טופלו, לא היו ידועים, הודחקו, כי יש משיכה. ואז הם מתגלים בעוצמה, ויוצרים בעיות קשות בתוך הזוגיות. בעיות קשות. משלבים מאוד, מאוד ראשונים של הניסוי, נגב. מאוד ראשונים. ואז אתה שומע בעיות של זוגות צעירים, איזה בעיות. למה כל הבעיות האלה? כאילו 2 אנשים זרים התחתנו. מה, אתה לא יודעת מי זו אשתך? לא יודעת שיש תכונה כזו וכזו? לא, זה לא כך עניין אותך, כי היא נחמדה, היא ממשיכת אותך, זה כל מיני. לא בריא. טוב, אנחנו ממש בדקה או 2 לקראת הפסקה. אם כן, אין הם עילת הנישואים. הרחתי בעקבות דברים הכתובים פה, אין הם, אז זה כלומר, חיי אישות, לא בשביל זה מתחתנים. לא. אף לא תכליתם. מדהים. מה זה לא תכליתם? זה לא עילת הנישואים, לא תכליתם. מה ההבדל בין עילה לבין תכלית? תכלית זה משהו כבר הרבה יותר ארוך טווח, נכון? עילת הנישואים, אני מתחתן, כן, בשביל זה מיד. מה זה תכלית? משהו שמושג יותר, שלב יותר מאוחר. רגע, לא הבנתי. זה לא התכלית? מה, לא דיברנו עוד עכשיו שיחסי האישות הם משקפים בעצם קשר פנימי? זה לא התכלית? לא התכלית? לא. הם לא עילת הנישואים, לא מתחתנים בשביל זה, לא מתחתנים אפילו שחיי האישות הם יהיו תולדה של עולם פנימי, אז מה התכלית? של הזוגיות?
דבקות.
הדבקות שאתה דבק באשתך. נכון שהדבקות מתבטאת בזה? נכון שהדבקות שלך בשם מתברך מתבטאת בקיום מצוות? אבל מה התכלית? התכלית זה קיום מצוות? לא. קיום מצוות זה אמצעי לדבקות בו יתברך. טוב, זה נשמע קצת מידת חסידות. מה? זה לא עילה. זה לא התכלית. אבל זה מראה. כלומר, אתה רוצה לדעת מה מצב הדבקות בינך ובין אשתך, הדבקות הפנימית? סתכל על יחסי האישות שלכם. שיחסי האישות שלכם הם מכילים את כל היסודות הבריאים של יחסי אישות, דע לך שדבק בה. זה מגלה על הדבקות. דבר מאוד מעניין. הם לא עילה, הם לא התכלית. בעלי הניסיון יגידו שבנסיבות מסוימות הם ראי הנישואין. עם אינדיקציה לרמת הדבקות הנפשית שלכם אחד עם השני. זה לא פשוט להגיע לכך. אם כן, נקודת המוצא של חיי האישות, דבקות הנפשות זו בזו. דבקות הנפשות בהשתוקקותה לבטא את עצמה בתוך המציאות, היא דוחקת עד שהיא מגיעה לביטוי הפורמלי הגופני. שם זה מתבטא באופן שעולה בקנה אחד עם הדבקות הפנימית, עם כל האמון והאהבה שאוהבים אחד השני, והקיום הפיזי הוא מעמיק את הדבקות הנפשית, שזה התכלית. זה באמת התכלית. וחוזר חלילה. מתחילים מבפנים, מתפשט החוצה, העיסוק החיצוני, יחסי אישות, מעמיק את הקשר הפנימי, הוא מתחזק עוד יותר, ואז משתכללים יחסי האישות ברמה נוספת, והם דוחפים יותר עמוק את הקשר הפנימי, וחוזר חלילה, עד אינסוף. עד כל עוד הזוג, כן, כמובן שאחרי זה הם גם מאוחדים בתחיית המתים, כן, יש גם בעולם הבא כל מיני עניינים של חיבורים כאלה ואחרים בין איש ואשתו, זה לא נפסק, זה לא נפסק. טוב, נעצור כאן.